נו, כמה זמן איתך?
זה זבל של ביק.
נו כבר. גם איחרת, שנינו יודעים שאיחרת. איחרת, ואז עוד סיגרים, ועכשיו עוד זה, יאללה, יאללה.
אני מתחיל.
אני מתחילה. אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן.
אז הלכתי למכולת...
זה לא מעניין אף אחד. באמת, פליז, אני מת שנסיים עם הפרק, זה לא מעניין. בוא נתקדם.
טוב, אז...
יאללה, ברקע לי לפסטה.
נו, אז הלכתי למכולת מתחת לבית ביום שהיה גשם חומצי בשמיים.
כן, היה acid rain.
כן, שהיה יום אפוקליפטי כזה.
מה שאני מבין לגבי האפוקליפסות האלה זה, למה אף אחד לא אמר כלום?
כן, אף אחד לא התריע.
כן, כולם איזה גביר נדפק.
יכולתם להגיד
משהו. אני לא מבין, לא היה מדען אחד שיחקור את הנושא הזה. אני לא מבין. לא ראיתם שמתחמם?
בקיצור, אז אני מדברת איתה, וכאילו...
בעלת המכולת שלנו?
כן, הבעלים של המכולת. ועברו מטוסים גם הרבה באותו יום. ואז היא אמרה לי, את יודעת מה זה המטוסים? והייתי כזה מין, מה? לא. והיא אמרה, זה של הממשלה, הם הביאו מטוסים כדי, הם מייצרים את העננים במטוסים, ובגלל זה יורד גשם.
מה?
והייתי כזה מין, מה? אז היא אמרה לי, כן, את לא יודעת? אמרתי, לא, לא ידעתי. עוד לא הפעלתי את מנגנון העיבוד שלי, אז הייתי רק בקלט. והייתה כזה, והייתי, אמרתי, באמת? כמו טיפשה. ואז היא אמרה, כן, כן, מה, לא ראית בטיק טוק? שזה משפט מדהים.
זה מה שאני אמר, השטג התחלנו. איפה כל החוקרי דיסאינפורמציה שלי?
ואמרתי, לא, לא ראיתי. וכזה חזרתי הביתה, ואז הגעתי הביתה, אמרתי, זה לא נכון.
מה, שמטוסים יוצרים גשם? לא, זה לא נכון.
ואז דיברתי על זה
כמה... כולם יודעים שאלוהים יוצר את הגשם.
נכון.
שהוא עצוב. ככה הוא בוכה.
לא, זה מלאכים.
זה שלשול של מלאכים.
בקיצור, אז אחרי זה דיברתי על זה עם אנשים, ומסתבר שזה תיאוריית קונספירציה נפוצה, העניין הזה, כי האנשים חושבים שהממשלה מייצרת את הגשם כדי שיהיה פחות חם.
אני חושב שאלה, זה לא דוגמה נורא יפה לפנטזיה, על איך כאילו מרוב שיש חוסר תפקוד, אנחנו ליטרלי מייחסים תכונות מיסטיות לממשלה שלנו, הממשלה מביאה את הגשם.
אני חשבתי על זה משהו אחר, אני כאילו פתאום אמרתי וואי.
לא, בגלל של הקונספירציה, אני אומר פשוט כאילו אמרת הנרטיב.
לא, אבל דווקא כן מבחינת הקונספירציה, if you will, אז חשבתי על זה שקונספירציות בעצם צומחות, כשאנשים לא יודעים להתמודד עם המציאות.
ברור.
זאת אומרת, זה לא ברור, זה תובנה שעלתה לי שהיא לא ברורה בכלל. אל תתנאי, כאילו, חשבת על זה אלף פעם.
לא חשבתי על זה אלף פעם.
אל תגיד לי ברור. בכל מקרה, לא, כי אתה מבין, זה בדיוק, זאת אומרת, מה שאמרנו קודם, באמת יש גשם חומצי, המצב לא טוב, זה מעיד על דברים רעים מאוד, זאת אומרת, אנחנו בעצם מקדימים את התחזיות של המדענים, זה כמה שהמצב גרוע.
כן, קורה... אבל כבר שמנו זין על המדענים, זה לא משנה.
בסדר, אבל כאילו, ואז אנשים במקום להגיד, דפקנו את הכדור הזה, הם אומרים, הממשלה מביאה מטוסים כדי שייצרו גשם.
אני אשמח שנצלול לקונספירציה בקצרה, אבל רק אני אגיד לפני זה, בגלל זה, בדיוק מהסיבות האלה, עשיתי את הפוד השני של המלחמת 30 שנה, ובכלל הרבה מהעיסוק...
באמת בזמן לא דיברנו על הפוד השני הזה.
היסטוריה אינטלקטואלית גסה, תחפשו עכשיו, תחפשו בגוגל, היסטוריה אינטלקטואלית גסה. היסטוריה אינטלקטואלית גסה, תחפשו.
די, די.
בדיוק מהסיבה הזאת שבגדול מה שאת אמרת הוא נכון גם לגבי דת, בהיסטוריה.
נכון.
זאת אומרת, בעצם אנשים...
בסדר, דת היא סוג של קונספירציה.
לגמרי. מרקס יאמר אופיום להמונים.
נכון.
אבל נקודתית, ברמה, זאת אומרת, ברמה ממש כאילו מין זה, זאת אומרת, אנחנו לא ידענו להסביר למה החיים כל כך חרה, אז אתה מתחיל להמציא, זאת אומרת, ביוק העניין, עשינו הרע בעיני אדוני, זאת אומרת, חייב להיות הסבר. לא הגיוני, כן, ש...
אבל פה אפילו אין הסבר של עשינו הרע, זה מה שמדהים
בקונספירציה. לא, דרך כלל מה שמצליק הפעם זה שבאמת עשינו הרע בעיני אדוני.
נכון, בדת לפחות יש באמת איזה מין אחריות אישית. בקונספירציות, הם למעשה במובן הזה ההפך מהדת, כי הם תמיד זורקות את האחריות החוצה.
זה מה שרציתי, זה הפעימה הבאה שאני רוצה להגיד. זאת אומרת, הלוגיקה היא אותו לוגיקה, אבל דווקא יש משהו הרבה יותר עשיר בשיח, נקרא לזה, לא יודעי אומר דתי, אבל התיאולוגי. חשיבה פוליטית תיאולוגית, בגלל זה כל כך מעניין לחזור אחורה, כי זה מסגרת, בשונה מרציונלית של נאורות, הרבה יותר עשירה דרכה להבין את ההווה שלנו. ההווה שלנו באמת תיאולוגי, אנחנו חושבים במודלים שהרבה יותר דתיים, רק שאנחנו אפילו לא מצליחים לעשות את הקפיצה, לפחות הפעם אמרו, אוקיי, באמת עשינו הרע בעיני אדוני, וכאילו היה איזה מין... זה היה עטוף באיזה משהו זה. עכשיו זה שיח שבעצם, הקונספירציות, וזה הליבה של הקונספירציות, שבעצם עוסקת בפנטזיות של הפרטה, בפנטזיות של פחד מהממשלה. זאת אומרת, הממשלה היא גורם כל יכול.
זה פנטזיות של כוח.
מחד, אבל גם של חוסר, זאת אומרת, הממשלה החזקה ברמה שהיא שולטת במזג אוויר, אבל מה היא עושה עם זה? היא משקרת לנו.
כן.
והנרטיבים האלה, הנרטיב של המטוס, הוא בעצם המשך של נרטיב שהתחיל ב-70s וב-80s, שנקרא chemtrails, יש הרבה קונספירציות על זה שבימים, שהמטוסים עשירים בעצם, זה בעצם אוויר דחוס, זאת אומרת, זו תופעה שטכנית, פשוט בדרך כלל לא רואים את זה, כי יש הרבה מטוסים ויש הרבה עננים, ובימים שאין, אז רואים את זה בצורה נורא ברורה.
כן.
וזה, ב-70s זה היה מקור לתיאוריית על chemtrails, זה שאמריקה
מפזרת כימיקלים באמצעות מטוסים.
בשביל לסרס שחורים או כל מיני הזיות, יש לזה כל מיני הסברים. והיום זה כנראה בטיק טוק, זה נולד מחדש, כי הממשלה הולכת להביא גשם, שאני פשוט מת על זה בהקשר של כאילו מין Native Americans.
ממש, אני גם חשבתי על זה. טוב שלא רקדנו ותופפנו בטופים.
בדיוק, העם דורש שביבי יעשה the rain dance. Dance, baby, bring the rains. כאילו, אי אפשר יותר, wash the dirty streets, כמו שאומר.
אהבתי שזה the rains.
The rains. טוב, במסגרת אירועים, במסגרת פייקים, מה שנקרא, ובולשיט של השבוע, אני ראיתי את ה... את היצירת מופת החדשה של נטפליקס שעוסקת בארנולד שוורצנגר.
נו.
וזה שלושה חלקים.
איך ראית שלושה חלקים של זה?
האמת שזה באמת שאלה טובה. התשובה היא, כמו שאת אוהבת להגיד בשביל הפוד, אני פה בשביל מי שלא מוכן לסבול ולראות את ההשפעה הזאת.
אתה באמת יושב בלילה ורואה דברים כדי שאנשים
אחרים לא יצטרכו. You have to understand, I came from Austria and today I'm very successful.
טלוויזיה!
טלוויזיה!
אנחנו נצטרך להסביר את זה אם כבר עשינו.
יאללה, תסביר.
אנחנו, יש לנו לאחרונה סלקום טיווי, וכשמדליקים את זה, לפני שיש הזדמנות לבחור תכנים.
הוא גומר לך על הפנים בדמות ערוץ 2.
זה פשוט טלוויזיה לייב, שזה דבר ששנינו לא נחשפנו אליו הרבה זמן. כאילו, מי רואה טלוויזיה בלייב?
15 שנה, בגלל מה שעזבנו אותו
בדיוק. ואנחנו פותחים את זה, וזה תמיד נורא אגרסיבי. זה כאילו, ראש הממשלה החליט.
בדיוק. ואז אני, כהמשך לזה שלפני שנה הייתי בפייס מרשל מקלואין, וכולם יודעים שהמרשל מקלואין, השורה זה המדיה, היא המסר, ולכן, מה המסר של טלוויזיה?
טלוויזיה!
לפי מרשל מקלואין, כל מה שהטלוויזיה אומרת זה טלוויזיה.
תעשה את זה רגע שוב.
אז הטלוויזיה גם זה באמת נכון לחוויה. אם אתה רואה טלוויזיה, דה פקטו...
תפסיק להסביר את זה אינטלקטואלית, זה לא מעט.
טלוויזיה! 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 היום בטלוויזיה! טלוויזיה! וזה כאילו מין באמת... פיסט פאקינג.
מאז אנחנו רק אומרים, הולכים בבית ואומרים, טלוויזיה. אז החיקוי שלך של ארנולד שוורצנגר נורא דומה לחיקוי שלך של טלוויזיה, אבל בבקשה תמשיך לדבר.
אני אגיד בקצרה, אני אגיד, זאת אומרת, החלק מחולק לשלושה חלקים. זאת אומרת, זה באמת פרופגנדה שאני לא מאמין שהדברים האלה בכלל משודרים. זאת אומרת, לפי ארנולד שוורצנגר כאילו ביים את זה בעצמו, כאילו הוא מחזיק, הוא מספיק חזק בשביל להחזיק את המצלמה ולצלם את עצמו בטוקינג הד. זה פשוט
החזיק את המצלמה עם הזין.
באמת עם הזין. החלק הראשון זה athlete, חלק שני זה כאילו artist, על החלק הקולנועי שלו, והחלק השלישי שהוא באמת מאוד מעניין, זה איך הוא באמת...
נהיה מושל קליפורניה שהיה ממש בסדר.
ממש בסדר, ויותר מזה, איך הוא בעצם הטראמפ הראשון, במובן הכי טוב של המילה. זאת אומרת, איך בעצם יש כמעט מעבר שושלת בין רייגן, שהוא כוכב טלוויזיה, לשוורצנגר.
איזה כוכב? איזה כוכב?
כוכב טלוויזיה, רגן דווקא היה כוכב קולנוע, גם ארנולד שוורצנגר, וארנולד שוורצנגר הוא כאילו מין באמת the American dream, זאת אומרת, זה לא the American dream במובן השקר של טראמפ יורש את כל הכסף מאבא שלו ואז מאבד אותו בהדרגה, אבל יודע לעשות עצמו מיתוג, זה בן אדם שבא מאוסטריה, עליה אנחנו נשמע, זה מדינה מעניינת מסתבר, בא לאמריקה, באותו Mr. Universe, אחרי ש... I learned to control my body with my mind. You understand? Bodybuilding is not just about building. It's also about your mind. המבטא האוסטרי הוא המבטא הכי וולגרי בכל אירופה, ואנוס פרצני באמת אומר דברים כמו your mind.
ואתה באמת לא יכול להגיד את השם שלו. אתה יודע מה יוצא לך? עמוס וולצן. זה מה שאתה אומר.
ארנולד שוורצנגר.
נו, אוקיי, אז מה אתה רוצה להגיד?
טוב. רק בהקשר של פייק ומכבסת מילים,
בבקשה.
יש חלק מדהים שהוא ב-20 דקות הראשונות מספרים על הילדות של ארנולד שוורצנגר.
של עמוס וולצן.
של עמוס וולצן. באוסטריה. עכשיו, אני לא יודע אם את יודעת מה קרה באוסטריה, ככה בין 30 ומשהו, בין 38 עד 45.
לא התעניינתי.
הם היו מעורבים במלחמה.
וואלה.
כן, עכשיו מה מסתבר? שאבא של ארנולד שוורצנגר השתתף במלחמה הזאת.
כן.
עכשיו, בשונה ממה שאולי ניתן לחשוב, הוא לא השתתף מצד כוחות הברית. עכשיו, יש שם לצד השני של המלחמה.
מה זה תזכיר לי?
ועוזריהם? לא, שנייה, איך זה נקרא?
נו, נו.
הנאצים, נכון.
נו, אז אבא שלו.
השתתף במלחמה מטעם הנאצים. איך קוראים לאנשים שהשתתפו במלחמה מטעם הנאצים? נאצים! קוראים להם נאצים. וככה ארנולד שוורצנגר מספר על אבא שלו. You know, my father, he came back from the war. He had that PTSD. And you know, they don't talk a lot about it. But they lost.
כן.
זהו. זה האזכור היחיד למלחמה. אבא שלי חזר מהמלחמה, היה לו PTSD.
לא היה לו PTSD, היה לו את ה...
He had, זה כל כך גרמנית. He had the PTSD. זה כאילו איזה סינדרום ש- you can have. He haben. אבא שלו haben את ה-PTSD.
כן, מאוד haben.
ומסתבר שאבא שלו היה בצד, they lost.
כן, הם הפסידו.
היה קשה מסתבר לחזור מהמלחמה.
היה קשה ההפסד. זה לא פשוט לקבל.
תגידי, איך לסבא שלך היה אחרי המלחמה? מה היה המצב הפסיכולוגי שלו?
אני ספציפית, הסבים שלי לא השתתפו במלחמה הזאת.
למה דרך אגב? הוא בוורשה, מה קרה לו? לאן הוא הלך?
סבא שלי הוא כבר היה בארץ.
לא, בגלל שאבא שוורצנגר הגיע לשם עם גרזן וניסה להרוג אותו?
לא נראה לי, אבל בסדר, הבנו את הנקודה שלך.
זהו, זה הפייק. זה המכבסה, ככה עושים מכבסה, ווט ארנולד.
אוקיי, בסדר גמור.
אפשר להגיד עוד דבר אחד על משהו אחר?
נו...
איזה סרט אני ואת ראינו השבוע שהמלצנו לצופים, למלצנו למאזינים שלנו לא לראות, אבל ראינו בדיעבד ומאוד שווה לראות.
מי המליץ למאזינים לא לראות את זה?
אנחנו עשינו ביקורת סרט על הסרט שנקרא Cocaine Bear.
לא עשינו ביקורת סרט, דיברנו על הטריילר.
ואמרנו שזה סרט שאין טעם לראות אותו, כי הטריילר מכיל הכל. Boy or boy were we wrong.
אני לא חושבת שאמרנו את זה.
חומר דוב הוא סרט טוב.
וואו, זה סרט פצצה, לכו
תראו את זה. תראו, זה סרט מצחיק וחכם.
נורא נורא מצחיק. חכם, לא הייתי אומרת.
חכם בזה שהוא סרט מטומטם, שמצליח להתייחס לעצמו ברצינות ובפיגור בו זמנית.
זה סרט נהדר, אני ממש ממליצה, כיף לראות אותו, הוא מצחיק נורא.
הוא מחייב מעט מאוד ידע מוקדם.
הוא לא מחייב כלום, זה Snakes on a Plane.
זה Snakes on a Plane.
לא שראיתי את זה, אבל אני מרגישה שראיתי. זה בטח יותר טוב מ-Snakes on a Plane. ראית Snakes on a Plane?
האמת שראיתי.
ומי יותר טוב?
Snakes on a Plane יש לו יותר מודעות עצמית. כאילו, במובן מסוים.
למה? גם פה זה כל הזמן מדברים על Cocaine Bear. כאילו, השם הוא הסרט, והסרט הוא השם. יש זהות מוחלטת.
נכון. Snakes on a Plane כאילו עוסק במצב הבלתי סביר הזה, שכאילו, הוא, כמו שסמואל ג'קסון שואל, who put snakes on a motherfucking plane, בזמן ש-Cocaine Bear יותר חוגג את היותו מבוסס על סיפור אמיתי, ומה שמעניין בסרט זה שהוא באמת, הוא באמת סרט לכל המשפחה. זאת אומרת, אתה לא, זאת אומרת, זה במובן מסוים לא סרט שהוא inappropriate לטינג'רס, כאילו, הוא לא סרט שמודד צריכת בסמים בשום צורה, הוא לא סרט בסמים.
יש דברים, יש מיטות גרפיות, אבל חוץ מזה זה ממש,
תראי, זה, אבל זה פשוט שאתה מסתבר שאתה נותן לדוב 14 קילוגרם קוקאין, יהיה אלימות. זאת אומרת, זה בסדר, אני ממליץ על הסרט.
אני רוצה לעבור לנושאים קצת פחות מסמכים מהשילוב של דוב וקוקאין. אז בשבוע שעבר, אני מניחה שרוב המאזינים והמאזינות שמעו על זה, כי for once הדבר הזה כן היה מסוכר. ירו למוות בשרית אחמד, בת 18 מהכפר כיסרה, בזמן שהיא הייתה במכונית שלה בצומת קישור. החשודים הם ככל הנראה האחים שלה, וזה על רקע ההזדהות שלה כלסבית. עכשיו, קדמו לכך איומים מפורשים מצד המשפחה שלו, זאת אומרת, היא עצמה הגיעה למשטרה כמה וכמה פעמים, בעצם להגיד שהאחים שלה פשוט אמרו לה, תשתירה, אנחנו נהרוג אותך. כן. זאת אומרת, האיומים היו לחלוטין מפורשים, כרגיל אף אחד לא עשה שום דבר. אז היא האישה ה-17 שנרצחת בישראל בשנת 2023, וגם הקורבן ה-99 בחברה הערבית מתחילת השנה, נכון להיום ממה שבדקתי יש כבר 100.
102.
102 כבר, מטורף. לצורך השוואה, בשנה שעברה, בנקודה הזאת בשנה היו רק 35 קורבנות, עכשיו אנחנו ב-102. זאת אומרת, יש איזה, אם נניח לרגע לעניין אנשים, שפשוט, אתה יודע, קורבנות מתווספים וזה...
אהבתי להניח לעניין אנשים. כי בחברה אולי...
לתתה. לא, for this matter, כאילו, במובן של נשים נרצחות, אנחנו יודעים שזה בעיה, אבל כן יש משהו חריג עכשיו בחברה הערבית, זאת אומרת, המספרים האלה הם מוטרפים, ובעיניי מה שמדהים זה שהמנהיגים שיש לנו עכשיו, שהם בשלטון,
All praise be to them.
זה מהמנהיגים שעלו על הטיקט של הרתעה.
לא הרתעה, ריבונות של המשטרה בכפרים ערבים.
עכשיו, מה שמעניין בעיניי פה, זה שכאילו מין, זה בעצם האנשים שהכי מפחידים את השמאל הישראלי, נכון? בן גביר, סמוטריץ', זה האנשים שמהם פחדנו. זה היה החזון הכי שחור של אנשים במדינה הזאת מזה שנים.
כן.
ובאופן מוזר, זה האנשים שכנראה הכי פחות מפחידים, עבריינים מהחברה הערבית.
אוקיי, אז אני חושב שזה לא מדויק. יש משהו מעניין במה שאת אומרת, כי אני חושב שבאמת יש יחס פרדוקסלי, בין כוחות הימין העכשוויים, שמדברים על, תיאת, כאילו, מין ירוצו באמת בבחירות על משפטים.
הם באמת אומרים טלוויזיה.
טלוויזיה! ריבונות! זה נכון. האמת שזה נכון. ובמובן הזה, כמו עם הטלוויזיה, הם מכילים את השקר של עצמם. זאת אומרת, כמו שריאליטי טיווי הוא הדבר הכי רחוק מריאליטי, שניתן לעלות על הדעת, אז כך גם היד החזקה, המלחמה של ברנדר לייצר משילות, היא דה פקטו ההפך מזה, וזה רגע נורא יפה שבו אני שוב אשבח את השיח הביקורתי המרקסיסטי שמאפשר לנו לעשות סדר בדברים האלה. זאת אומרת, זה לא במקרה, המשילות של בן גביר היא דה פקטו אנטי משילות. מה הכוונה?
אז למה לדוב הקוקאין קוראים דוב קוקאין וזה נכון?
זה דרך כלל, שימי לב שזה לא נכון, כי הדוב המקורי מת. כי אם דוב היה לוקח 14 קילו קוקאין,
הוא היה מת. נחשים על המטוס, קוראים נחשים על המטוס, ויש נחשים על המטוס.
הוי, אני מנסה לתת טענה פוליטית, ואת מסיתה אותי. בן גביר שרץ על משילות, ואני דרך כלל פרסמתי כתבה על איך גם ש... מה שאפשר לראות, וניתחתי את איפה בן גביר השקיע כסף במודעות, בפייסבוק, ורואים שהוא מתרגט בצפון ובדרום, ליד כפרים ערבים, ממש קמפיינים של להחזיר את המשילות, משילות. עכשיו, מה הכוונה במשילות? אני אבוא וזיין את הערבים, ולא יהיה פשיעה בחברה הערבית. עכשיו, מה מסתבר? שהם לא... הם לא מצליחים לעשות עבודות שיטור, אז גם החוסר שיטור הבסיסי שבאמת יש בחברה הערבית, כל הסך ההסכמים, האד הוק שהיו ותחזיקו את הדבר הזה, שעליהם רוב הציבור הערבי בעצם כועס, זה שהמשטרה בעצם לא באמת עושה שיטור בחברה הערבית, וסוגרת מין halfway dealing, כן, בשביל שלום בית.
אנחנו נניח לכם, ואתם...
בכל מיני רמות, כן, בשביל זה, ואז בן גביר עושה על זה קמפיינים, הוא בא ואומר, יש מקומות שהמשטרה לא מוכנה להיכנס, אבל הערבים אומרים, סבבה, אתם יכולים להיכנס, פשוט do your fucking job.
אנחנו רואים את זה גם ביפו, אגב.
אנחנו בפירוש רואים את זה ביפו, ואני חושב ששוב, רק בשביל להשלים את הלופ, זה נורא מעניין איך בן גביר, שקם על גבי הטענה הזאת, א', לא מצליח לעשות את זה, וב', דה פקטו יוצר את התנאים להפך. עכשיו, מה התנאים להפך? שאתה חותר תחת המשטרה, ברמה פשוט ניהולית, ברמה הכי בסיסית, ובית באופן כללי עושה פוליטיזציה למשטרה, אז היכולת כבר ככה מוגבלת שלהם מתפקד בתוך חברה שמולם באמת מסוכסכים ברמה לאומית, אבל הם צריכים להגן עליה ברמה האזרחית, נהיית יותר קשה.
כן.
וזה מה שאנחנו רואים היום. יש פה עוד סיפור שלישי, שהוא זה שבאופן כללי המשטרה, וזה מה שאני מבין, כנראה מכל מיני סיבות פחות מפעילה היום אמצעים, זה הטענה, לפחות של מקורות שלי, שבגלל שאנשים כמוני וכל האנשים מפוצצים את סיפורי פגסוס, כל הזמן יש פחד נורא גדול להשתמש באמצעי מעקב דיגיטליים. שזה דרך יפה להגיד, בגללכם עיתון הארץ השמאלנים...
מה, לא הבנתי את הטענה.
יפה, אני אסביר אותה כי היא מעניינת. יש טענה שלצד זה שהמשטרה, תחת בן גביר, היא יותר פוליטית ופחות מתפקדת באופן כללי, ולכן פחות מצליחה לעשות את השידי ג'וב שהיא במילא עשתה כלפי ערבים, יש עוד מימד שהוא דוח מררי. נחשף לפני בפרשת כלכליסט, שמשטרת ישראל מפעילה פגסוס. כן. אוקיי? זה דבר שהוא נכון באיזשהו מובן עקרוני, יש להם גישה אליו. המציאות היותר אמיתית היא שמשטרת ישראל, כמו גם אגב, מפעילה עם אמצעי מעקב דיגיטליים. עכשיו, מדינת ישראל, אין לה שום בעיה עם זה שעושים את זה כלפי ערבים. הבעיה זה שביבי, בשביל לנצח במשפט, סיפר שגם עושים את זה ליהודים. ועשה לזה פוליטיזציה. ואז הדבר הזה התפוצץ. ולכאורה, לכאורה, אני דרך אגב לא יודע שיש בזה שום אמת בטענה הזאת, כן? מאז שיצא דוח מררי, מה שמבקר את השימוש למשטרה באמצעי מעקב דיגיטליים, יש הקפאה, דה פקטו, של היועמ"ש, שלא מאפשר למשטרה לעשות את זה. והטרגדיה פה, לטענת הגורמים שאני בקשר איתם, ולטענת אנשי ימין באופן כללי, היא שבגלל שאנחנו אמרנו שמשתמשים בזה נגד יהודים, אז עכשיו אסור להשתמש בזה נגד ערבים, דבר שיש קונצנזוס סביבו.
ובגלל זה יש השתוללות של...
זה הטענה.
סבבה.
שזה דרך כלל מה שמעיפה בטענה הזאת, אני חושבת על עומד זה שהם בעצם מודים במה שאני אומר, שהם נכון. מקשיבים לכולם, פשוט גילו שגם עושים את זה כלפי כן. אנשים שבן גביר לא חש עם זה בנוח.
כן.
לא משנה, זה שטויות.
טוב, נעבור הלאה.
אפשר לעבור? אני אשמח.
טוב, אז לדבר הבא, הסרט ברבי, שבאמת אנחנו, מערך היחץ שלו הוא אחד הכבדים שנראו פה, אז הסרט גרם למחסור עולמי בצבע ורוד, אוקיי? זה בגלל שגרטה גרוויג, הבמאית שלו, התעקשה שכל הצבעים בסרט יהיו אמיתיים, כאילו, כלומר, הסט יהיה באמת ורוד, יהיה באמת צבוע בוורוד, ולא יצבע באופן דיגיטלי. עכשיו, זה איזושהי אנטיטזה לעניין הזה של CGI, שמאוד מאוד רווח היום בכל הסרטי קומיקס שאנחנו רואים, ובעצם של הרבה מהסרטים שנוצרים היום. וכאילו, ראיתי את הידיעה הזאת, והיא כאילו מוסגרה כאילו ידיעה חמודה כזאת, עוד משהו, אני בטוחה גם שהיחץ שחררו
את, זה,
את
כן.
הידיעה הזאת, כדי שיהיה עוד, עוד משהו לדבר עליו, אבל זה ידיעה איומה. לא באמת, זה דבר נורא, זאת אומרת, אני לא מבינה את זה, למה לגמור משאבים, כשיש לנו יכולת דיגיטלית. כאילו, זה מדהים, אנחנו עסוקים בלהגיד כמה הטכנולוגיה רעה.
כי ברבי צריכה להיות אמיתית, נכון?
כמה היא, כן. זה בדיוק העניין. כמה היא בעייתית, כאילו, כמה הטכנולוגיה הולכת לאיים על כל מה שאנחנו מכירים, ואז לא משתמשים בה כשהיא נותנת לנו אופציות מעטות גם כן. לעשות דברים בצורה טובה יותר.
למה? אז ראינו שיצאו ב-CGI דוב קוקאין.
נכון, אבל זאת אומרת, אז למה צריך...
לא, מה שמדהים אותי זה...
למה כל כך חשוב לעשות את הסרט הזה? ולמה באופן הזה?
באופן הזה, זה השאלה.
אני לא מבינה את זה, זאת אומרת, יש דברים שקשה... זאת אומרת, יורד גשם ביוני, יש דברים שקשה לוותר עליהם, כמו לנסוע במכוניות, או לצרוך דברים שמגיעים בפלסטיק, אבל לא לצבוע את הסרט, עתיר התקציב שלך, בוורוד הספציפי שאת רוצה, באמת, על זה אנחנו מתקשים?
אני יכול להציע פרשנות, זה לא בדיוק חוזר למקום הזה של הריאליטי שמשקר, זאת אומרת, תחשבי איזה מטאפורה יפה הזאת, סרט עלילתי שעוסק בדימוי פיקטיבי של בובה, שהיא הפשטה פיקטיבית של אידיאל נשי, שהוא בפיקציה, מבוימת על ידי במאית פמיניסטית עכשווית, שהיא מה שנקרא בשפת הקולנוע אותר, ולכן מותר לה להביא את האסתטיקה שלה, ובשביל שהסרט באמת יהיה פמיניסטי, ובאמת יהיה אותר של אישה, נותנים לה לעשות משהו שהוא לא רק שהוא מטומטם, כי ברבי זה פייק, אז למה צריך את הוורוד הספציפי הזה? הוא גם, כמו שאת אומרת, מסוכן לעולם. אבל במסגרת קפיטליסטית מושלם, זה מופיע כדבר, אז והיא מגניב, עותר, זה מופיע כיצירה, היא
כן,
כמו אנוש כפור.
זה הגחמות המעניינות
בדיוק,
שלה, כיוצרת
היא, כן, היא
ייחודית.
היא חייבת עברות הספציפי הזה. עכשיו, לי זה מתחבר לטענה,
לא,
יש...
לא, היא לא חייבת עברות הספציפי הזה, היא חייבת שאנשים יצבעו אותו בידיים
כן,
שלהם.
כן, זה כמו המעצבי אופנה, שזה כלכלת רעבה. חייבים שכל סברסקי, איך זה נקרא? כל סברובסקי, יתאפר ביד על ידי סטאז'ר מהבית ספר הכי טוב לאופנה בעולם,
כן.
כי אם הוא לא עשה את זה ביד שלו, בארבע בבוקר, אין לזה שום ערך. מה שמדהים פה בעיניי זה בדיוק שזה מתחבר למקום הזה של הכלכלת רעבה שיש בתוך אומנות באופן כללית. אנחנו בזמנו דיברנו על הפאנטון ועל אנוש כפור שקנה את ה-Blackest Black וכל הדבר הזה, נכון? זה אנוש כפור?
אני לא זוכרת.
זה אומן, אני חושב שזה אנוש כפור. ושכאילו מין, יש עניין באומנות שהוא בכוונה בזבזני, ופה הוא פשוט וולגרי ברמה שאתה אומר, it's fucking Hollywood, וזה מתחבר אותי לטענה של ביקורת.
יש גם דבר בהוליווד שהוא בכוונה בזבזני.
כן, אבל בתוך העולם האומנות, יש לו לפחות, גם אם זה הוקני וזה, יש לזה ממד חתרני באיזשהו מובן, אתה אומר, זה אומנות. פה זה כאילו... זה פאקינג ברנד של מטל שהביאו במאית בשביל לעשות whitewashing לזה שזה סרט שאנשים יבואו לראות בגלל שיש בו כוסיות, כן? צריך לעטוף את זה באירוע תרבותי בשביל להדחיק שאנשים באים לראות את ריין גוסלינג ורובי מרגו, כמו שאנשים...
מרגו רובי.
עוז, איך קראת לו? עמוס שווש סלזינגר, איך קראתי לו?
עמוס. לא זוכרת.
עמוס שולץ. חבר שלי עמוס שולץ. אז פה יש בזה משהו כאילו וולגרי ברמה שהיא כאילו כל האירוע הוא רק לעטוף את זה, הוא רק להצדיק את הבזמני, וזה מתחבר לתיאוריה נורא, שאני לא זוכר מי זה היה, איזה הוגה של הגל החדש הצרפתי, שאחד מהביקורות שלו על הקולנוע הזה, שהוא אמר הקולנוע האמריקאי זה בעצם, אני חושב שאז הוא אמר את זה על קולנוע ב-50, הוא אמר בעצם קולנוע האמריקאי זה הניסיון הכי מעניין איך אתה יכול לשרוף 20 מיליון דולר.
ממש.
זה, בדיוק, זה המשמעות של סרט.
ובאופן כללי, כאילו, אני חושבת שהוליווד צריכה מאוד מאוד לבדוק את עצמה בכל העניינים האלה, כי באמת זה מבזבז כסף, ואני בטוחה שאם יבדקו את כמות המשאבים שהתעשייה הזאת מייצרת, היא תהיה מטורפת, וכאילו אין שום סיבה להשתמש במטוסים פרטיים בשביל סרט וכל הדברים האלה. וזה התקשר לי לעוד ידיעה ששלח לנו הפטרון אדם, על המחירים הממשיים של ChatGPT ו-AI.
עברנו נושא.
אני אומרת למה זה מתקשר לי. לא צריך, אני לא אוהבת הגדרות ולהכניס את עצמי למשבצות וכל הדברים האלה. אז מתברר שמאוד מאוד יקר להפעיל את ה-GPT, כאילו אני מדברת על מחירים פיסקליים, ממשיים, כן? לא המחירים הנפשיים שלנו. אנליסט שעובד בתחום צוטט שהוא אמר לוושינגטון פוסט, שצ'אט אחד עם ה-GPT עולה כמו חיפוש גוגל פשוט כפול 1,000, אוקיי? מבחינת ה... זאת אומרת, זה נורא קשה, גם לי היה נורא קשה להבין מה בעצם יקר פה, אבל זה כאילו עניינים טכנולוגיים שנראה לי האדם הממוצע פחות מבין, אבל ממה שאני מבינה ממה שקראתי, אז ה-GPT משתמש בעצם במשהו שנקרא GPU, שזה בעצם מעבד גרפי מאוד 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 יקר, שבמקור מיועד למשחקי וידאו מסובכים.
טוב, ביילס, זה לא מהמם.
אני לא עומדת מאחורי.
אני יודעת להסבר, ואת צודקת.
אוקיי, אז אני צודקת. הבנת הנקרא, בכל זאת יש... לא סתם שלחו אותה לאוניברסיטה. אז...
לבית ספר לנשים, אבל...
לבית ספר לקלדניות אני הייתי, כן. עשיתי תואר שלישי בקלדנות.
שזה מקבילה לכיתה ג'
בנשים. האמת שכשהייתי קטנה, אמא שלי הייתה מאוד מוטרדת מזה שאני לא...
אני למדתי קלדנות.
שאין לי פוטנציאל.
אני למדתי טייפינג.
וכן, והיא הביאה, אני זוכרת, זה היה דיסקט. היה אז דיסקט. היא הביאה דיסקט, והדיסקט, הוא היה צריך ללמד אותי קלדנות. היא הייתה מאוד מודאגת שלא יהיה לי שום מקצוע. אז, וכל פעם המחשב אמר, נון, וו, והייתי צריכה כאילו להקליד את זה, וזה...
יודעת שכשאבא שלך מכר לי אותך, הוא אמר שיש לך כישורי קלדנות.
זה נורא מצחיק בדיעבד, כי כאילו, לכל ילד יש יכולת הקלדה היסטרית. תקשיבי,
בבית ג' לימדו אותנו בבית ספר בניו יורק, היה קורס הקלדה, והיית צריך...
כמה תמימות.
במובן זה למדתי איך להקליד עיוור.
אפרופו, אגב, לנסות ל...
אפרופו!
לא, לחזות את המציאות וכאילו, to tap into it. אנחנו לא יודעים מה יקרה, כאילו היום זה כל כך דבילי, כולם יודעים להקליד, כי אנחנו חייבים. בכל מקרה, אז מסתבר שגם הצ'אט ג'י פי טי, גם הצ'אט ג'י פי טי צריך את המעבד הזה, ומאוד מאוד, הם בעצם שורפים כסף, זאת אומרת, Open AI שורפת כסף על הדבר הזה כל יום, זה ממש מסחטה של כספים. זה אגב מסביר למה רק חברות מאוד עשירות יכולות להרשות לעצמן לפתח את הכלי הזה ולקנות חלקים בכלי קיים, וגם מסביר, וזה, דיברנו על זה בעבר, למה Open AI הפסיקה להיות non-profit. אתה זוכר ש...
קצת מבלבלת פה, אז בוא, שנייה, אני רק אעשה סדר בשביל הדבר הזה. Open AI, אני מדברת על שתי דברים שונים. את צודקת שזה ממשיך את הוקטור הזה, ש-Open AI היו במקור קבוצת מחקר. והרבה שנים יש מתח בתחום הזה של AI בין החוקרים לבין ה-for-profit. כשהבעיה היא שאתה צריך ים בכסף, ולמה? כי אתה צריך ים בכוח חישובי, לבין זה שהקאטינג אג' היה מחקר. לכן המקום שהוביל את המחקר במשך המון שנים היה גוגל, והיה המון כעס של דאטה סיינטיסט בתחום של LLM, של Machine Learning, של Language Models, כי הם כל מה אמרו, אי אפשר להתחרות בחבר'ה של גוגל, כי גם יש להם את כל הדאטה של גוגל, וגם יש להם את כל הכוח חישובי. עכשיו, זה יצר המון בעיות מדעיות נורא מעניינות. לדוגמה, אתה מגיש פייפר שאומר, הרצנו מיליון חיפושים. כל מי שקורא את הפייפר הזה יודע שאתה עובד או בגוגל או באפל, כי אין אף חברה, או בפייסבוק, כי אין אף חברה אחרת בעולם שיכולה לעשות את זה. אבל הפייפר נבדק באקדמיה דאבל בליינד, אתה לא יודע מי זה. זה בדיוק העניין. אתה קורא את זה ותוך ארבע שורות, אם אתה מדען, אתה מבין שאתה קורא פייפר של גוגל, ולכן אתה בהכרח תקבל אותו, כי אתה רוצה לעבוד בגוגל. ובעצם שלטו בשוק האקדמי המון שנים. אז זה מין רקע. הדבר השני שמדברת עליו הוא זה שדה פקטו יש את היכולות של OpenAI ים בשנים. זה מה שאני אומר כל הזמן.
נכון.
מה השתנה? שהם בנו ממשק. למה זה משמעותי? כי באמת עד עכשיו היה קשה להבין איך עושים לזה סקיילינג, ואיך פותחים את זה לציבור, let alone במובן הרחב. זאת אומרת, איך יוצאים...
אבל אתה סוטה, כי אני רוצה לדבר על המחיר של זה.
המחיר של זה נובע מזה שלא הבינו איך אפשר להנגיש את זה. ו-OpenAI, הקפיצה שהם עשו היה לספוג את זה. זה העניין. הם סופגים...
לספוג את מה?
את זה של הריץ, GPT, להוריץ מה שנקרא Generative AI Language Model כזה באופן ג'נרטיבי, לוקח ים בכוח.
סבבה, אז אני רוצה לחבר את זה לעניין ברבי, ולהזכיר שוב, כמו שאני עושה פה הרבה פעמים, שלכל דבר יש מחיר, וחשוב כפליים שנשים לב לזה באינטרנט, שגורל לנו להרגיש שהכל כזה מין, אתה יודע, ענן קליל, בלי משקל.
כן, לשם אני רציתי לקחת את זה.
אז תיקח את זה. הבמה נתונה לך.
לא, אז אני חושב שיש פה שתי דברים שונים. את צודקת לגבי מה שאמרת מקודם, על זה שכאילו זה מסביר למה ChatGPT לא נשאר, נקרא לזה, עמותה, שזה סיפור מזעזע כשל עצמו.
נכון, זה מה שאמרתי.
זה בעייתי ברמה שאין לתאר, זאת אומרת, ממש גייסו כסף כעמותות, כנון פרופיט, גייסו חוקרים, ואז הפכו את זה ובעצם דפקו את כל מי שהיה שותף שלהם זה.
בסדר, זה לא הנושא.
בסדר, אבל ביקש ממני עכשיו להגיב על זה, אז אני יכול לדבר כמו שאני רוצה, או שאת רוצה, tell me now what should I say? לא, באמת, את כאילו אומרת לי, קח את הבמה, ואת לא נותנת לי להגיד.
כי אני רוצה למקד.
אז תגידי לי שאני יכול לדבר.
נו.
אוקיי, אז זה מסביר את זה, כי זה דומה למה שאת מנסה להגיד, שזה שיש משהו לא הגיוני במודל שלהם, והם מדחיקים מחיר מאוד מאוד גדול, והמחיר שהם מדחיקים הוא בדיוק המשך של זה, כי הסיבה שהם יכולו להיות non-profit, זה כי non-profit היא מקבל, זאת אומרת, לשם הדיון, יכול להעביר מלא מעלויות האלה, נגיד למוסדות אקדמיים, נגיד כן. לשותפויות, אז זה בדיוק העניין. העניין הוא מי יכול לשלם על הכוח החישובי הזה.
כן.
הכוח החישובי הזה הוא כל הפאקינג סיפור. יש ג'נרטיב AI הרבה שנים. אין יכולת לזה שאני ואת נשתמש בו. פעם ראשונה כי זה טכנית, ופעם שנייה כי זה צריך מלא כוח.
עוד דבר שזה מסביר זה למה זה מוגבל עד ל-2021, עד ChatGPT 3 הוא פתוח לכולם.
כן, זה גם הסבר לזה. זה חלק מההסבר לזה, זה לא רק. זה דרך אגב הסבר אחר למה המניה ששווה הכי, או שעלתה הכי הרבה בכמה שבועות האחרונים, זה NVIDIA. זאת אומרת, השאלה למה חברת מעבדים, שעד לפני 3 שנים לא הייתה מוכרת לאף אחד שהוא לא גיימר, היא היום החברה טק, אחד מהכי רווחיות בעולם, זה כי העתיד הוא מעבדים. וגילו שהבן אדם היחיד שיוצא מעבדים, ממש פצצה, שהוא לא אינטל, זה חברת NVIDIA, שבגדול ב-4-5 שנים האחרונות הפכה להיות מניש computer graphic firm לעתיד העולם. ויש עכשיו מלחמת עולם בין NVIDIA לאינטל, שהיא צל של מלחמת עולם שקורית בין אמריקה לבין סין, למעבדים, וזה סיפור נורא מעניין דרך אגב גם מבחינה גיאופוליטית. עד לפני 2-3, מעבד נחשב טכנולוגיה שכיחה. היום מעבדים נחשבים, או גם סמיקונדקטור, נחשבים טכנולוגיה ביטחונית. זאת אומרת, אתה לא יכול למכור, זאת אומרת, אם אתה עושה cutting edge gaming computing, אתה לא יכול למכור את זה לסין. יש בעיות רגישות עם זה היום. כן, כן, כן.
אתה רוצה בהקשר הזה לדבר גם על רדיט?
כן, אז רציתי כבר להגיד רדיט כבר.
זהו,
אז מישהו שלח את זה,
אלעדה. איתמר שלח לנו את זה.
תודה, איתמר. וכל הכל המאזינים, בכלל שאתם, תודה שאתם שולחים, זה נורא נחמד.
תמשיכו. זה מאוד מעניין מה שקורה עם רדיט, גם זה, אני, מה זה, כאילו, אני קראתי על זה קצת היום, וראיתי סרטונים, וזה קצת קשה להבין מה קורה שם, אבל אני אנסה לפשט את זה.
אולי אני אסביר פשוט.
כי אני פה בשביל מי שלא להבין. כן, אבל אני אעשה את זה קצר יותר. אתה כאילו תחזור אחורה, ואז תגיד בראשית הייתה פנגיה, ואז העולם נוצר, ואחר כך התחילו לבני אדם, ומתי שהוא נהיה אינטרנט, ואז ב... כן. אז בגדול, רדיט, אני חושבת שזה בגלל איזושהי הנפקה, נכון? אתה, כן, אתה הולך להניש אותי ופשוט לא להגיב לי על מה שאני אומרת?
אני פוחד שאני אלך איתם דרכו.
אוי אוי אוי, תדע לך שהרבה אנשים אמרו לי על הפודקאסט הקטן שאתה מנהל מהצד, על הרומן...
רומן האודיוטורי.
שהייתי מאוד חסרה, כי אף אחד לא יכול, אתה יודע, להחזיק אותך כמוני.
אני קצת מרגישה מתפזרת ביחס לרדיט, אני פשוט רוצה למקד אותך שנייה.
אתה מתפזר.
רציתי לדבר על רדיט, מאמי, את קצת לא איתנו היום.
אז...
רדיט.
לא משנה, אולי בגלל הנפקה, עומר לא יגיד לנו, בסדר.
אני אגיד אחרי, אני פשוט נתקן אותך אחרי זה.
בסדר, אתה פוגע בסוף במאזינים ובמאזינות, לא בי, אני לא אכפת לי. תחשוב, ככה הם רואים איך אתה מתנהג אליהם. אז בעצם רדיט, אולי בגלל הנפקה ואולי בגלל לא. אל תהיה נודניק, אל תהיה נודניק. אתה עכשיו מחבל באופן פעיל בזה. אני מנסה לעשות טוב. אתה מחבל בשביל נקמה. עכשיו אתה עושה נקמה. זה דבר מאוד ילדותי ומאוד מיותר. אז בוא תבחר איך אתה רוצה.
רדיט רוצה, רדיט סגרה את ה-API שלה. ה-API זה הדרך שבו אפליקציות ואתרים אחרים מתחברים לאתר. ודרכו רואים את זה. זה כמו אפליקציה שדרכה את מנהלת את רדיט. ויש ים באפליקציות כאלה. והם שמו את זה מחיר, למרות שזה היה חינם.
כן, אני לא חושבת שזה כל כך ברור. אבל בגדול הם התחילו, רדיט בעצם אפשר כאילו להפעיל מיני אתרים על... הבסיס של רדיט, הרבה אנשים מפעילים את האתרים שלהם על הבסיס הזה, ומה שהיה עד כה במלא מלא שנים חינמי, עכשיו רדיט התחילה לבקש מהמפעילים של האתרים שנבנו על הבסיס שלה, התחילה לבקש מהם כסף והרבה כסף.
את לא משתמשת באיזשהו סוויט, באיזשהו תוכנה לניהול משהו בסושל מדיה? כי זה הכוונה. זאת אומרת, כמו שנגיד, אני בטוויטר, אני הרבה פעמים לא ניגש לטוויטר ישירות. אני עובד דרך הוטסוויט.
לא, אני לא משתמש בשום דבר כזה, אבל...
אבל יש תוכנה, נגיד, לייאאוט. נכון, דוגמה יפה לזה. כל מיני תוכנות קנווה, זה גם אולי
בעצם. לא משנה, זה כאילו, זה אנשים שבשבילם זה סוג של פלטפורמה. זה לא ממש חשוב להבין את הדבר הזה.
זה כן חשוב בהקשר של, של, של להבין, וזה, סורי שאני, כאילו, זה יוצא נורא וכחני, כי את קצת באמת לא נותנת לי, וזה קצת קשה. כי אני, כי את כאילו מחויבת לזה מסגור נורא קטן, שהוא קצת נובע מסינה ובורות וגזענות ומסנדריה. הנושא ה-API הוא נושא נורא מעניין. בעצם יש מודל אחד כלכלי באינטרנט שכולנו מכירים, מה שמרק צוקרברג מכנה We Sell Ads, וכל ה-Web 2, פייסבוק, טוויטר, זה, בעצם יש הרבה שאלות לאיך הן אמורות להרוויח כסף. והעד זה אלה, בגדול מרוויחים להם כסף, אבל יש עוד פנטזיות על איך סושל מדיה הרוויח כסף. ברגע שאילון מאסק נכנס לטוויטר והתחיל להתנהג כמו משוגע, הוא התחיל לקחת כסף על דברים שלא נהוג לקחת כסף. לדוגמה, וי כחול.
כן.
לדוגמה, API, גישת API, האתרים האלה של סושל מדיה הם מקור ענקי למידע. לא כרגע משנה אפילו למה, כן? יש שלל אתרים ואפליקציות שמדברות עם אתרים כמו טוויטר, פייסבוק וזה. בעבר הדברים האלה היו בחינם, ויותר ויותר הם עולים כסף. לדוגמה, אני מכיר חוקר אינטרנט שהשבוע ניתקו אותו מטוויטר, וטוויטר אשכרה שלחו לו אימייל שאומרים, תקשיב, אתה רוצה להמשיך לעשות מחקר על טוויטר? אין בעיה. ממחר זה עולה, תקשיבי טוב, $5,000 בשנה. $5,000 בשנה, הוא בן אדם אחד. עכשיו דמייני שאת מנהלת אפליקציה.
לא, לחברות זה מיליוני דולרים בשנה, הם גבו סכומים, סכומי עתק.
בדיוק, בגלל זה הבאתי דוגמה של $5,000 על בן אדם אחד הזה, על כמה זה אם אתה מפעיל אפליקציה שיש לה 10,000 משתתפים. ובמילים אחרות, אפולו ועוד כל מיני אפליקציות שבנויות על רדיט, שאט דאון, או הודיעו שהם שאט דאון. למה זה באמת מעניין? כי בשונה מטוויטר, בשונה מפייסבוק, אבל מאוד בדומה לוויקיפדיה, רדיט הוא אתר די טוב. ורדיט, הכוונה בזה שהוא אתר טוב, זה שיש לו הרבה, מה שנקרא, communities, שהן באמת פעילות. וכל community כזה, מה שנקרא subreddit, מנוהל על ידי mod, או administrator, moderator, כן? עכשיו, מי שמכיר את ההיסטוריה של האינטרנט, יודע שזה הבסיס של האינטרנט. הקהילות הסגורות האלה. בגלל זה, רדיט היא מקום נפלא, כי כל קהילה עושה אכיפה לעצמה. זה לא פייסבוק שיש חוקים כלליים, יש גם קצת זה. ובעצם היה מרד של היצרנים. זה מה שנורא מעניין. אני ואת שוכחים שפייסבוק, בעצם אנחנו עובדים בשביל פייסבוק. ברדיט זה נורא ברור שהאנשים האלה הם ממעמד גבוה. זאת אומרת, הם רדיט. רדיט זה הסאב-רדיטורס האלה והפעילים. והם התהפכו על רדיט. וזה מה שמעניין. שנהיה בעצם מרד, לא רק של החברות שנקרא לזה איכשהו מתפרנסות מרדיט, למרות שאני בטוח שהן גם לא שוות כזה וכזה. היה מרד כמעט צרכני-יצרני. יש מילה באנגלית נורא יפה שנקרא prosumers, producing consumers, שזה מתאר אנשים שמשתתפים בסושיאל מדיה. peer production, דברים שהם כאילו את זה. אז הפרוסומרס, שהם גם ה-heavy consumers של רדיט, בעצם עשו מרד, וזה מרד זה הכי נורא מעניין.
אגב, רדיט כמו טוויטר תמיד הייתה חברה הפסדית בעצם. זאת אומרת, הם לא מרוויחים כסף, לא באמת.
כן, הם הולכים לקראת הנפקה, לקראת ה-IPO, מה שנקרא, וה-IPO הם אלה בנויים בדיוק על גודל של user base ועל כל מיני דברים. ובעצם הפוסט הטוויטר מבינים שזה בעיה, זאת אומרת, מבינים שזה בעיה אמיתית, אז מחפשים מודלים אחרים, והרעיון הזה של לקחת כסף על API, הוא מודל מאוד קלאסי במקומות אחרים.
איך GPT הולך להרוויח את הכסף שהיא מבזבזת?
אז GPT, דרך אגב, כבר יש לו מודל API שלוקח כסף, והוא כבר לוקח מאנשים כמוני כסף, ובכלל, בשביל שחברות
זה... אבל זה לא מספיק.
אז אני לא יודע אם זה לא מספיק, אני יודע שהם בעצם, זה מעניין, צ'אט GPT זה מה שאנחנו תמיד מדברים על האינטרנט. השלב הראשון הוא השתלטות על השוק. אז בשלב הזה, אני לא יודע אם הם רצים בהפסדים או לא, אבל אני חושב שזה מעניין שהם בעצם צריכים לממן את הגרוות. אנחנו יודעים היום שיש בעצם כאילו מודל שמסבסדים את האתרים האלה. זאת אומרת, בעצם אובר הייתה מסובסדת המון זמן עד שהיא הייתה צריכה to win us off. השלב הראשון של growth בהייטק, לפני, הוא בדיוק זה. אתה יכול לרוץ בהפסד. מה שמדד הצלחה הוא growth. אם כל עוד רדיט מצליחה למשוך עוד משתתפים, היא בטוב. ואז אתה יכול למכור את הדאטה ואת הקיום של ים באנשים. ואתה מגלה שאם יש מישהו אחר שיושב על המידע הזה, זה כבר לא מתאים לך.
כן.
אבל זה פשוט נורא מעניין בעיניי בהקשר של הקומיוניטיז האלה, כי האינטרנט כן פעם נראה כמו רדיט, ורדיט כמו ויקיפדיה הוא בעצם הדוגמה מהאחרונות שקיימות לאינטרנט של העולם הישן, שבו מי שקריאטינג קונטנט הוא הומנס, ולא ה-GPT, ובמובן הזה זה מעניין, אני חושב שהנקודה לגבי ה-GPT גם מעניין, כי אני מניח שהם גם רצים עכשיו בהפסד, בדיוק סביב מה שאת אומרת, זאת אומרת, בשביל להכניס, למכר את כולנו לזה, גם אפילו בכסף, כן? זה צריך לרוץ בעצם בהפסד. אני חושב, נראה, הם גם מתכננים בקרוב, כאילו בקרוב ייצאו מספרים עליהם, אני מניח.
כן, אוקיי, אז היו כבר שני מקרים כאלה, ואותי זה מעניין, שנחשפו בעצם התכתבויות של מורות בינם לבין עצמם על התלמידים, היה לפני איזה שנה פרשה כזאת עם מה שנקרא טיול שנתי שחורות, אז היה את האירוע לפני איזה שנה שנקרא טיול שנתי שחורות, שזה שם הקבוצה שכמה מורות פתחו ובעצם דיברו על ה... תלמידות האתיופיות בכיתה, כנראה, בתוך הקבוצה הזאת, ותפסו אותם בעצם, התלמידות.
מה, ודלה, שבאמת לא הבנתי, בעצם כמה מורות אמרו, פתחו קבוצה בשביל לרדת על האתיופיות בכיתה,
כן.
ואז הם כאילו מין, זה נחשף?
כן, כן. זה בעצם, מישהו צילם אותם מאחורה, והגדיל את זה או משהו, ראו את ה... התלמידות קלטו את זה. ושבוע שעבר היה מקרה דומה שבעצם מורה מאיזשהו בית ספר בבר שבע התכתבה עם סייעת על כל מיני ילדים, אבל בעיקר על ילדה מסוימת, והיה שם כל מיני אמירות כזה של הנה המפגרת הגיעה, ילדה מסריחה, אני שונאת אותה.
אבל זה כבר לא racial, סתם כאילו הם אומרים את זה על הבחורה הזאת, זה לא...
כן, היא לא בחורה, ילדה בת 12.
בתנ"ך היא כבר הייתה סבתא.
אז זה עשה הרבה רעש ועניינים בחדשות.
בספיידיברס.
בספיידיברס, וראינו את אימא שלה, ואז ראינו אותה. האמת שבאופן מוזר, היא ואימא שלה ממש דומות, ואתה לא כל כך מבדיל מי הילדה בת ה-12 ומי האימא שלה, ואתה גם רואה ששתיהן, כאילו, אתה רואה אותן מתראיינות, ואתה אומר, אה.
באמת סתומות.
כן. Yes. כאילו, הילדה היא באמת, כאילו, אתה אומר, זה האחד לפני פיגור. כמו כן. שאתה אומר שכאילו, האנשים
האלה... אז זה פורס גאמפ, זה הטרגדיה. כן, זה לא כן, מספיק כן. פיגור בשביל חינוך מיוחד, נורא. אבל מספיק חכם בשביל להשתתף עם כל שאר הילדים.
עכשיו, חשבתי על זה הרבה, יש איזה ציטוט של האימא שרציתי להביא, היא אמרה, אני יודעת שזה משהו אישי בין המורה לסייעת, אבל גם בחדרי חדרים אין לאף אחד זכות לכתוב דברים כאלה, וכמובן לא למורה.
זה לא נכון.
סורי, זה לא נכון, סורי, אני מצטערת, כאילו...
נכון, צודקת, זה לא.
אני באמת כאילו, אני רציתי להעלות את זה, כי אני מרגישה שזה כאילו מין, לא משהו שאף אחד אומר, אבל המורות יכולות להתכתב ככה על התלמידים. הן באמת יכולות, זאת אומרת,
לא, גם הם, עובדה, הן יכולות, כאילו, ברמה הכי בסיסית.
לא, אני לא מדברת עכשיו על זה, זה לא יהיה שיח זכויות, כי זה לא שיח שמעניין לנהל, אבל כאילו, אבל כן, אתה יודע, א', עזוב את זה רגע שמורים, זה באמת האנשים הכי מסכנים במדינה, שמקבלים שכר רעב, עובדים הכי קשה בעולם, הם שחוקים, אין להם עזרה.
מה נשאר להם חוץ מלהשחיר בוואטסאפ?
לגמרי.
לא, אני לא צוחקת. את צודקת לגמרי, אני לא צוחק.
וגם אם לא היה להם תנאים, הם רשאים, זה כמו שיגידו, אסור להם לשבת ולרחל על התלמידים, מותר להם לרחל.
סורי, במובן הזה, מיכל, זה כן עניין של זכויות. זאת אומרת, שימי לב, שדווקא במובן הכי ליברלי בסיסי, יושבת בן אדם, יושבת אימא בטלוויזיה ואומרת, למורה, אין חופש מחשבה או
כן,
חופש דיבור.
זה באמת משטרת מחשבות.
זה באמת מה שהיא אומרת. דווקא במובן הכי לא מופשט, היא אומרת, אני אעדיף שהמורה לא תחשוב, ואם היא חושבת שלא תגיד.
כן.
כי אני חושבת שהתפקיד כל כך ממלכתי, שאין לה חופש דיבור. עכשיו, זה דבר נורא מעניין, כי אנחנו בעצם גם חושבים את זה על הרבה דברים. המילה בעברית ממלכתי, שאין אותה בהרבה שפות דרך אגב, בעצם מכילה משהו נורא בעייתי בתוכה, שבו יש לך איזו מחויבות לתפקיד שמחייבת אותך בעצם להתנהג כמו מלכת אנגליה. לא, למה בעצם שלאנשים בתפקיד לא יהיה חובה להגיד את דעתם? זה חלק מהבעיה, וזה חלק מהסיבה שבן גביר מצליח, כי הוא עולה ואומר, אני גזען, ואני רוצה להרוג אנשים שנראים אחרת ממני, וכולם כאילו מין, ייי, אונסטי, וכאילו, אז זה בדיוק אותו דבר, זה בגלל שיצרנו מצב שבו אנחנו, אפריורית מקבלים שפוליטיקאים משקרים לנו, נכון? למה? כי צריכים ממלכתיים, כי אי אפשר לצפות שבאלם יגיד את האמת, זה לא מתאים ש... מה, למה זה לא מתאים? זה בדיוק העניין, זה הכל מתחיל שם במובן מסוים, סורי עלה, כאילו, סטופ, אני פשוט באמת חושב ככה.
נכון, וכאילו במובן הזה יש בעיה, והיא לא קשורה למורות או לזה, יש בעיה, שעכשיו הכל מתועד, והכל עלול לדלוף, והכל באינטרנט.
יפה, זה...
וזה בעיה שנפגשת עם המקרה הזה, אבל זה לא בעיה שהמורה מרחלת עם הסייעת.
לא.
פדיחה למורה, זה לא נעים, היא אמרה דברים מגילים, אבל
זה פדיחה, זה לא מעבר, זה פדיחה.
אבל זה בעיה שאינה, עכשיו, ההורים קוראים לפטר את האישה הזאת, שזה הטרפה מוחלטת כמובן.
זה בעיניי הרקע האמיתי. אני רוצה שאני נחזור, אנחנו נחזור לממד הטכנולוגי, כי אני רוצה לדבר עליו ועל הוואטסאפ, כי אם יש לך זכות לפרטיות, אבל דווקא אני מרגיש, את לא מרגישה שיש פה סיפור, אדם, איך זה נקרא, ורטר, כאילו מין, זה לא עוד מקרה.
אדם ורטה וספיר סבך?
כן, זאת אומרת, יש פה המשך גם לעוד מגמה שהיא דווקא לא טכנולוגית, שהיא א', מעורבות הורים בבתי ספר ברמה של
כן,
הסתה נגד מורים,
זמן.
אבל ברמה יותר נקודית. זאת אומרת, יש עולם, ואני שמעתי את זה מהרבה חברים שלי שמורים, שיש היום השלמה עם זה שבעצם ההורים התקרבו לתלמידים בסטייט אוף מיינד, והתפקיד
כן.
שלך זה לעשות בייביסיטר גם להורים, לגמרי. שאתה מקבל שהם מפגרים ובאים אליכם דברים כמו בסיסיים, כמו למה נתת לבת שלי ציון לא טוב, ואז אתה אומר כי היא עשתה עבודה לא טובה, ואז הוא אומר... למה נתת לבת שלי ציון לא טוב?
אגב, הילדה הזאת ספציפית, שמדובר עליה, היא ראיינו אותה, אני לא יודעת,
היא לא יודעת כל כך טוב.
תשמע, אני לא יודעת, יכול להיות שיש לה באמת פיגור, בגלל שהדברים שהיא אמרה...
מיכל לא אומרת פיגור, יש לה בעיות למידה.
לא משנה, אז היא אמרה כזה, ראיינו אותה מעריב, או מישהו מראיין אותה, והיא אמרה, אני רציתי לדבר עם אמא שלי, יש לי, מותר לי, אמרו שמותר לי, יש חוק בבית ספר שמותר לדבר עם אמא שלי, והמורה לא הרשתה לי, אז בכיתי, ולמה היא לא נתנה לי? והייתי כזה, טוב, זה באמת ילדה, כאילו, את בת 12. לא, לא ילדה, היא באמת יש לה איזה בעיה, אני בטוחה שהיא באמת עושה למורות את המוות הילדה הזאת. היא גם כאילו, הורו לה כזאת.
זה לא אהבתי לנסלה למקום הזה הולך, זה לא משנה איך היא נראית.
לא, אבל כאילו, אני מכירה את הסוג הזה של ילדים, כאילו, רואים אותה בראיון, ואתה אומר, וואי, איזה ילדה בלתי, כאילו...
A face only a mother could love, ואז אתה רואה את אמא שלה, ואתה אומר, זה הפרצוף של אמא שלה.
נכון, נכון.
לא, אני חושב שיש משהו, אני כאילו חוויתי מזה קצת השנה מכל מיני קונסטלציות אחרות, אבל כאילו מין, יש משהו נורא מעניין בדינמיקות של חינוך, ואני מכיר את זה מאוד מורים שמלמדים במערכת תיכון, שכאילו מין, יש יותר ויותר שחיקה של מעמד המורה, ואני לא אומר את זה במובן הקורני, כאילו אני מכיר מישהו שמלמד השנה משהו כאילו בתיכון, וכאילו, התלמידים כאילו, הם חרבנים עליו ברמה שהיא...
כן, זה נורא.
זה נורא, ומצד שני, ברגע שהוא לא עומד בדברים של כאילו, מן חוקי בית הספר, הראשונים לצאת אליו זה תלמידים. זאת אומרת, הוא לשם דיון, הם כולם לא הגיעו לאיזה
מבחן. לא אמרת מה היה במבחן, לא אמרת...
לא, אז זה מה שהיה. זאת אומרת, הוא הגיש, נתן להם איזה עבודה, אף אחד לא הגיש את העבודה. בסוף, באו להתחנן, לפקוט, תן לי לנו הערכה, תן לנו הערכה, הוא נתן הערכה. לא כולם עמדו בערכה. היה לחץ עליו גם לקבל את מי שגם הוא הגיש את העבודה אחרי הערכה, בשביל שלא יהיה בלגן. ואז, שליש מהכיתה, הלכה להלשין ש... הם בדקו בתקנון, ואחרי 15 יום הוא צריך לתת ציון, והוא לא נתן ציון. ומה שקרה בכיתה אמרו לו את זה, ואתה אומר, מה זה הדור הזה? מה זה הילדים?
זה דור שמבחינתו יש לו רק זכויות, יש לו רק זכויות, ואין לו שום חובות.
בדיוק. זאת אומרת, הם לא חייבים להגיע למבחן, לא לעבודה או לא משנה, אבל הוא חייב זה, ואם לא, הם ידפקו, אם תרצו, הם ילכו לרשויות ויגידו, הם בוגדים, הוא בוגד בחוק. עכשיו, זה שהם לא מתייחסים לחוק זה חסר כל משמעות. והעמדה הזאת בעיניי היא דבר נורא מסוכן, כי היא כן מצלצלת לי מוכר בהקשר הפוליטי הישראלי. זאת אומרת, אני חושב שבעוד מקום בחברה הישראלית, אנחנו רואים מצד אחד חוסר ציפייה שהמערכת, או שאתה, יש מצד אחד חוסר ציפייה שהחוקים או זה יכובדו, מצד שני כל הפרה, אפילו סמלית, של חוק נתפס כבגידה שדינה הוצאה להורג.
כן.
וזה בדיוק, דרך כלל דברים שאתה גם רואה, אני לא מנסה להיות פופוליסט, אבל זה כן דברים שאתה רואה כל הזמן בחברות הסמכותניות, כן. שבעצם כולם תמיד עברו על החוק, והשאלה היא רק מתי אוכפים. כן. זה יוצר מצב נורא מסוכן שבו אתה גם לא מצפה כלום, וגם בכל רגע נתון שוטר יכול לעצור אותך. דיברנו על זה שהפוד רק התחיל. זה היה מה שהלך מפחיד בשילוב של ההפגנות והקוביד. ברגע שהיה את החוק 500 מטר מהבית, אתה אומר, פאק, כל בן אדם במדינת ישראל, ברגע זה עובר על החוק. ובעצם כל שוטר, בכל רגע נתון, יכול להחליט את מי עוצרים. וזה נהיה החלטה אקראית, כי קיבלנו את זה שכולנו מפרי חוק. וזה אותו לוגיקה, רק בהפוך, שהתלמיד בא לאותו מורה ואומר לו, תשמע, אני שם זין על חובות הכיתה, אני שם זין למה שדרוש ממני בשביל להגיע לבגרות, אבל אני אקח אותך לבית משפט,
כן.
על זה שאתה לא זה, אתה אומר זה מפחיד, כי זה נכון. בדיוק דברים שקורים בחברות משפט.
זה הסוף בשבילנו, זה סוף הדרך, אנחנו לא נתראה יותר אף פעם, עד השבוע הבא, ותחשבו טוב טוב על מה שעשיתם, על מה שעשיתן, על מה שאנחנו עשינו.
עוד אופציה שתעשו מנוי.
נכון, זאת האופציה השנייה, ברקלי פרנקו.
ברקלי פרנקו.
ביי.
ביי. קרלי בלי. קבל מכתב מאימא, אבל אין בו מזומן, מזומן, לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק כללות, רק כללות, בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת, אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים, זה לא נעים בשירותים. וקר, או קר, קר לי בלב. זה לא יקרה, זה לא יקרה.